שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. נגמרו החגים, נגמרו המועדים, נגמרו הימים והזמנים המיוחדים. איתן, אנחנו נכנסים למאני טיים בענייני הפיכה המשטרית.
כן, אבל זה עוד לא מגיע, לדעתי, כי ב-29 למאי, אנחנו היום עדיין אפריל, אבל 29 למאי, פחות מחודש והרבה פחות ימי עבודה דה פקטו, חייבים להעביר את תקציב המדינה. אם התקציב לא עובר במועד הזה, אז על פי החוק אוטומטית הממשלה מתפזרת. זה לא יקרה כמובן, אבל הסדר יום הזה ולוחות הזמנים האלה מכתיבים את זה שיעסקו בעיקר, אולי אפילו כמעט אך ורק בתקציב ובחוק ההסדרים. ויכול להיות שגם מתאים לנתניהו העניין הזה שיש איזשהו אילוץ שדוחה הפיכה משטרית. בכלל נראה שהוא מתאים לו אילוץ שדוחה הפיכה משטרית, שיצא לטוב גם מול המאות אלפים שהפגינו אצלו במחאת המיליון. אתה יודע, יש גם הרבה שטוענים שמתאים לו גם שיעבור מה שיעבור, יגיע לבגץ, בגץ ידחה את זה, ואז הוא יגיד, הנה ניסיתי, אבל בגץ הרעים לא מאפשרים לי להתקדם.
כן, לי נראה שפונקציית מטרה אחת מנהלת אותו לאורך כל האירוע הזה, אז השאלה, מה מערער את יציבות ממשלתו? אז עד אותה השעיה של ההפיכה המשטרית, מה שערער את יציבות ממשלתו, זה באמת כל הטלטלה שנוצרה פה בכלכלה, בביטחון, בחברה וכולי, ההפגנות וזה. בשלב מסוים אז הוא החליט שהוא עושה השעיה, אבל יכול להיות שתוך איקס שבועות הוא יגלה שמה שמערער את, את ממשלתו זה חוסר סביעות הרצון של השותפים שלו מזה שהרפורמה או אותה הפיכה לא מתקדמת. הוא ינסה לזגזג ביניהם, אני לא יודע כמה זמן אפשר לזגזג ביניהם. היום הוא נשמע יחסית מאוד מתון לגבי הרפורמה הזו בישיבת הממשלה, הוא אמר, יש בינינו גם ויכוח יסודי בעניין הרפורמה המשפטית, אבל אנחנו עושים מאמץ לפתור את הוויכוח הזה בהידברות, ברצון טוב של שני הצדדים. אני משוכנע שאפשר להגיע להסכמות, ואני נותן לכך גיבוי מלא. מתון, כן, מרוכח.
כן, 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 כן.
כרגע זה מה שמתאים לו, נקווה שזה מה שיתאים לו עוד זמן רב, למרות שהלימבו הזה הוא לא טוב. ואנחנו נדבר על זה
בהמשך. הוא לא טוב למדינה.
הוא לא טוב למדינה, הוא לא טוב לכלכלה, הוא לא טוב להרבה מאוד דברים. ואנחנו נדבר על זה כשנגיע לפרמיית הסיכון של ישראל שזינקה ב-50%,
כן,
כמו שאתה
תשמע, כותב. תשמע, הפרמיה, הלימבו הזה יכול להיות שהוא, בוא נגיד ככה, אני לא חושב שהוא היה בוחר אותו מלכתחילה, אבל נתניהו די טוב, אם לא אפילו טוב מאוד עד מצוין, להנדס סיטואציות להתאים לאילוצים שלו.
שאלה כמה אפשר לעשות את זה? מתישהו, אתה יודע, יש עוד שחקנים בזירה, יש עוד כוחות, יש עוד רצונות.
אני מסכים לך לחלוטין, אבל אני חושב שהדבר, ואני לא אומר את זה באלמה רק מדעה אישית, אלא משיחות עם לא מעט אנשים שמכירים טוב את נתניהו, הדבר שהכי מטריד אותו זה הסקרים האלה, הסקרים המזעזעים שפתאום מראים שלא רק שהוא נחלש, אלא פתאום הוא מאבד עמדות או פוזיציות שהיו לו בעשר שנים האחרונות שהיו מובטחות לחלוטין. זאת אומרת, אין לו רוב קואליציוני בתיאוריה, אם הולכים עכשיו לבחירות. הוא אפילו לא נתפס כהכי מתאים להיות ראש ממשלה.
בני גנץ עקף אותו.
מה שזה לא קרה לו עם אף מתחרה או עם אף אויב פוליטי מזה 20 שנה. זה הדבר שמדיר שינה מעיניו הסיטואציה הזאת. האיום הכי גדול שלך זה, אוקיי, אז בוא נלך לבחירות, נלקח ממך. אתה פתאום נהיה מאוד חלש, ועם זה הוא צריך, עם זה הוא צריך לחיות, אז זה אימור שלי, אני לא יודע אם אתה מסכים איתו, שהמחאות וההפגנות ודאי ימשיכו, וגם המאמצים של יריב לוין לשמור את הנושא הזה בפסגת סדר היום, אבל אני חושב שבערוץ הזה לא יקרה שום דבר עד התקציב.
כן, אז אולי לא יקרה שום דבר, אבל שוב, הדבר הזה נמצא כל הזמן על השולחן. יש לו מחירים, הוא גובה מחירים, גם כשהוא על אש קטנה או בינונית.
בוודאי, בוודאי.
אני האמת מתקשה לראות מצב שבו ראש הממשלה בא ומודיע בקולו, החלטתי לגנוז את העניין הזה, כי יש פה הרבה עניין של איך זה נתפס, לא. ונראות ותמונת ניצחון, והשפלה
לא
ולא השפלה.
הוא גם לא רוצה, כן. יש לו גם את המשפט לטפל בו, אתה יודע.
בהחלט. טוב, תשמע, יש פה כמה דברים שאנחנו רוצים לטפל בהם היום. אז קודם כל, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כמו שאתה יודע, הוא לא מצליח לספק ביטחון לאומי, יעיד על כך מספר הנרצחים שהוכפל מאז שהוא התמנה, ואגב זה קורה גם בחברה הערבית, גם בחברה היהודית, מספר מעשי הרצח כבר מתקרב ל-80 ב-4 חודשים, זה באמת מספר מטורף. והשאלה במה הוא כן מתעסק? אז הרבה מאוד ביחסי ציבור, והרבה מאוד בתביעות דיבה, אחת מהן היא נגד הארגון אחים לנשק, שהגדיר אותו כמי שהשתמט משירות צבאי. אז בן גביר תובע מהם לא פחות מ-10 מיליון שקלים, וטוען שהוא לא משתמט כי הוא רצה להתגייס, אבל צהל לא רצה לגייס אותו. והשאלה אם זה תביעה אמיתית או עוד תביעת השתקה, דוקטור תהילה שוורצלצ'ולר, חוקרת תקשורת מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, תהיה איתנו בעניין הזה.
ענף ההייטק הכי חשוב לכלכלה הישראלית, וזה לא אנחנו אומרים את זה, זה נאמר על ידי כולם, כולל כמובן חברות הדירוג ומודיס וכן הלאה, שבגלל החולשה שם שואלים את עצמם שאלות לגבי העתיד שלנו, אז הוא גם בעולם וגם אצלנו נבלם בשנה האחרונה, אפילו יותר נבלם, מין חריקת בלמים. ומדי יום אנחנו שומעים על חברות שמתכווצות וחברות שנסגרות וירידה בהשקעות. אנחנו רואים את זה גם ברווחיות של כמה מענקיות הטק שנחתכה בשנה האחרונה, שזה די טבעי אחרי שנים של צמיחה מהירה וחדה, אבל כדי להמשיך לצמוח חייבים לטפל, הם חייבים לטפח כל הזמן חלומות ונרטיבים חדשים. אז הסיפור החם מכולם כעת הוא הבינה המלאכותית, שנתפסת על ידי חברות הטק הגדולות, אותן חברות שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן, כמנוע הצמיחה הבא, וכל מי שרוצה להמשיך לסגשג, פועל בזירה הזו. עמרי זרחוביץ', כתב הייטק שלנו, צלל עמוק עמוק לתוך הדוחות של אפל ושל מייקרוסופט, של אמזון ושל פייסבוק ושל גוגל וכן הלאה, והוא יסביר מה הוא מצא שם.
כשיש הרבה מאוד פריצות לבית עסק, הדבר הראשון שקורה הוא שחברות הביטוח מייקרות את הפרמיות, את אותה עלות ביטוח, כי הסיכון גדל וזה ברור. מאז שהושקה ההפיכה המשטרית בישראל ברביעי בינואר, פרמיית הביטוח על אגרות החוב של מדינת ישראל התייקרה ב-50%. זה אומר דבר אחד ברור, ההשקעה באגרות חוב של ממשלת ישראל לטווח הארוך נתפסת כמסוכנת יותר, למרות שדירוג האשראי עדיין לא ירד.
רק
תחזית הדירוג ירדה, כן. אז אנחנו נדבר על זה כאן בינינו ונסביר את הסיפור הביטוחי הזה. אנחנו מתחילים.
שלום לתהילה שוורצלצ'ולר.
שלום, שלום.
דוקטור, עובדת במכון הישראלי לדמוקרטיה, אחראית על שורה של תחומים משפטיים, תקשורת וכן הלאה שם. אנחנו רוצים לדבר איתך על התביעות של איתמר בן גביר, השר איתמר בן גביר, אבל לפני כן אני רוצה לספר לך סיפור שאני שומע בין החברים שלי, ושתרגיע אותם, או לפחות תתני להם אולי איזה שני כללי אצבע כיצד להתנהג. וזה הולך ככה, כמעט כל מי שאני מכיר נכנס בשלושה חודשים האחרונים לאיזושהי פעילות ברשתות החברתיות. גם מי שלא היה פעיל פוליטית בכלל, התחיל לקרוא אותם וגם התחיל, את יודעת, לצטט, לכתוב פוסטים בפייסבוק, להעלות כל מיני תמונות כאלה ואחרות באינסטגרם, כל אחד עם הדעה שלו, וכיוון שהשיח הולך ומקצים כל הזמן, אז כבר מגיעים גם לכל מיני האשמות על גבול הניבולי פה ורמזים ורמזים עבים עד מילים מפורשות. בעיקר כלפי פוליטיקאים. אז מי שמהשמאל תוקף את בן גביר ותוקף את ראש הממשלה ותוקף את יריב לוין, ומי שמהימין מוציא את האמוציות שלו על אהרון ברק מצד אחד, או על פוליטיקאים מהמרכז שמאל, אם זה יאיר לפיד או בני גנץ מהצד השני. אבל אף אחד לא יודע באמת מה מותר לו ומה אסור לו להגיד כשמדובר בפוליטיקאים. וחלק מהאנשים אומרים, רגע, אם יש פה תביעות שיפות באוויר משמאל ומימין, ובן גביר תובע, וירן נתניהו תובע, ותובעים אותם חזרה, וכן הלאה, מה מותר ומה אסור לאזרח מהמניין להגיד על פוליטיקאים בעת הזו?
אז בואו נתחיל בזה שאחת התופעות הפסיכולוגיות הכי נחקרות בשנים האחרונות נקראת תופעת חוסר העקבות המקוון, Online Disinhibition Effect. והתופעה הזאת למעשה יוצרת מצב שבו אנשים מרשים לעצמם לכתוב או להגיד מול מקלדת מה שהם לא היו אומרים בשיחה פנים אל פנים. אז הנה לכם כלל האצבע הראשון, אל תגידו ברשת שום דבר שלא הייתם אומרים לאותו פוליטיקאי לו הייתם רואים אותו פנים אל פנים, ואת זה אני אומרת לא כמשפטנית, אני אומרת כמי שעוסקת באתיקה ובניקיון של רשתות חברתיות. אז זה הדבר הראשון.
לא, אבל משפטית, האם אני מוגן יותר כשאני אומר לפוליטיקאי שהוא שקרן, מאשר אם אני אומר לאיתן שהוא שקרן? כלומר, יש פה איזו הבחנה בין אדם רגיל ובין עיתונאי, ובין פוליטיקאי.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו מגיעים באמת לסיפור המשפטי. אז אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. ברמה המשפטית, לפי חוקי לשון הרע הקיימים היום במדינת ישראל, אין שום הבדל בין מה שאני יכולה לומר לאדם לבין מה שאני יכולה לומר לפוליטיקאי, במובן הזה שקל מאוד לתבוע דיבה במדינת ישראל, מספיק שמישהו יראה שפגעתי בשמו הטוב, ואחר כך נטל ההוכחה להוכיח שאולי אמת דיברתי, או שזאת הייתה רק הבעת דעה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, הנטל הזה הוא על כתפיי. עכשיו, מה שקורה בשנים האחרונות, ובאמת גם בספר שהייתי שותפה בכתיבה שלו על תביעות השתקה, הוא שיש מי שמנצלים את הכוח שלהם, ואת העובדה שחוקי הדיבה במדינת ישראל מאוד מאוד קלים להגשה, או תביעות הדיבה מאוד קלות להגשה, כמו שאמרתי קודם, כדי לנסות למנוע או לבטל או להשתיק דיון ציבורי. עכשיו, מי שעושה את זה כשהוא בא מעמדה של כוח, והכוח הזה יכול להיות שהוא פוליטיקאי, זה יכול להיות שהוא בעל הון, זה יכול להיות שיש איזשהו סוג של פער כוחות בינו לבין מי שכתב עליו דברים לכאורה מעליבים, ניצול הפער, פער הכוח הזה יכול לפעמים להוביל את בתי המשפט להגיד, תקשיבו, עד כאן, אנחנו לא מנהלים את זה כמו תביעת דיבה רגילה, למי שאמר את הדברים המעליבים יש יותר הגנה, ולפוליטיקאי יש דרכים אחרות לתבוע את שמו הטוב, שהן לא דרכים משפטיות. למה אני מתכוונת? הרבה דיבורים מסובכים, יכול להיות מצב שבו כשפוליטיקאי הוא זה שתובע, כמו גם כשבעל הון הוא זה שתובע, בית משפט יגיד לו, אדוני, אתה מנסה להשתיק. אתה לך תטפל בתביעה הזאת בהקשרים הרחבים שלה, הציבוריים שלה, לא דרך בית משפט. אבל עוד פעם אני אומרת, מי שהיום אומר דברים מאוד או אולטרה פוגעניים ברשתות החברתיות, נגד אדם כלשהו, כמו גם נגד פוליטיקאי, אין לו שום חסינות אינהרנטית.
אז בואי נדבר על המקרה עצמו. בא ארגון בשם אחים לנשק, אחד הארגונים שמובילים את המחאה נגד ההפיכה המשפטית, ואומר על בן גביר שהוא משתמט. עכשיו, עובדה היא שבן גביר לא שירת בצהל, אבל השאלה, האם מישהו שהשתמט באמת פשוט לא רצה לשרת, או כמו שבן גביר עצמו טוען לגבי עצמו, רציתי לשרת, הצבא לא רצה לגייס אותי. אז יש פה סוגיה משפטית, אבל יש פה גם סוגיה פוליטית, כי בן גביר בעצם נאבק על מעמדו, כלומר הוא אתה יודע, פוליטיקאי עם כוכביות מאוד מאוד גדולות על רקע העבר שלו, והשאלה מה הוא מנסה להשיג פה, השתקה, מאבק על מעמדו או משהו אחר? או 10 מיליון שקל, כמו שהוא תובע.
בדיוק, הוא מנסה להשיג גם וגם. אז בראש ובראשונה, אנחנו מסתכלים בעצם על פוליטיקאי, שר בממשלה, שתובע סכום מופרך של 10 מיליון שקל, וגם התנצלות. כרגע לא מדובר על תביעה, עוד לא הוגשה תביעה, מדובר על מכתב, שהגיע אל באמת ארגון אחים לנשק, והטענה שהסכום המופרך הזה הוא מוצדק, היא שמדובר בקמפיין ענק שהם הרימו נגדו. אגב, זאת לא הפעם הראשונה שאיתמר בן גביר מאיים על ארגוני תקשורת או על עיתונאים לגבי הסיפור הזה של משתמט. ב-2017 יועז הנדל בתוכנית שלו בגלי צהל אמר על בן גביר שהוא משתמט, גלי צהל חטפה מכתב ואיום בתביעה של 100,000 שקל, ובסופו של דבר לא התנצלה ולא שילמה, אבל פרסמה הבהרה באותה תוכנית של הנדל.
שמה היא אמרה העברה? מה העברה הזו אמרה?
לא, אז העברה הזאת אמרה שאיתמר בן גביר אינו משתמט, מפני שהוא רצה להתגייס לצבא, והצבא הוא זה שלא רצה אותו. עכשיו, איתמר בן גביר באופן סדרתי משתמש בכלי של לשון הרע, כדי לייצר, יש מי שיגידו חומת הגנה על שמו הטוב, ויש מי שיגידו מוט של הרתעה, שאף אחד לא יעיז להגיד עליו דברים. רק היום, או לפחות נכון ללפני חודשיים, יש 10 תביעות לשון הרע שהוא מנהל, גם כאשר הוא שר בממשלה, או לפני כן כשהוא היה חבר כנסת, סתיו שפיר, יאיר גולן, פניה עוז, חיים לוינסון, אפילו אנשי ימין כמו עטיה זר, גילת בנט, אביגדור ליברמן, אילנה דיין, זהבה גלון, הבנתם את הרעיון. האיש הזה באמת משתמש ב... דיני לשון הרע ככלי אסטרטגי לחזק את ההרתעה נגדו.
הרגע, שנייה, הכלי הזה אפקטיבי בכלל? זאת אומרת, אני שואל את עצמי, הרי מהצד השני של אותה תמונה עומד בן אדם ואומר, אני אומר משהו שאפשר להתווכח עליו, אבל אפשר גם לטעון שהוא אמת, אני לא אפסיד מהסיטואציה הזו, מכיוון שא', אם יתנהל פה תיק, אז יש לי הרבה מה להרוויח פוליטית מההתנגחות הזאת בבן גביר. אני אבקש ממנו לבוא ולהציג מסמכים כאלה ואחרים, והעורך דין שלי יאתגר אותו. וגם שתיים, והיה ויהיה עונש, הרי לא יהיה אפשר באמת להוכיח מיליוני שקלים של הפסד, כי קראתי לפלוני, ואני שם את זה עם כוכבית, שקרן בן שקרן. בסופו של דבר אני אקבל את הכנס, גם אם אני הורשע, אני אקבל את הכנס הסטטוטורי של החוק הזה. אז בעצם כמה אני מפסיד פה, מה יכול להיות הכנס הזה, ובעצם כמה מרתיע כל המהלך?
טוב, אז אני רק אתקן תיקון קטן, מדובר בתביעות אזרחיות.
אזרחיות, כן? המילה לא הורשע לא נכונה פה, אני אפסיד.
בדיוק, אין פה הרשעה.
אני אפסיד כן, בתי.
אז יש, בדיוק, אתה תפסיד בתביעה, ואתה תפסיד לא שום כנס סטטוטורי, אלא מה שטבעו ממך, כן? ובתוספת הוצאות משפט. אז מה שאנחנו רואים מהמחקר, זה שיש חלק מהאנשים שבאמת משתמשים בזה שהגישו נגדם תביעת דיבה, כאיזשהו כלי להעצים את הסכסוך ולהראות את חולשתו של הצד התובע. אבל רוב האנשים שתובעים אותם, ובטח כשמדובר בתביעות השתקה, כלומר תביעות עם פערי כוח, זה גורם לאנשים נזק או מחיר, גם כלכלי וגם נפשי, מאוד מאוד כבד. קשה לנהל הליך משפטי למשך הרבה זמן, יש אנשים שזה מאוד מפחיד אותם, והם גם בסוף נאלצים לשלם, וזה גם יוצר הרתעה במעגל רחב, כי עובדה שמה שאתה שאלת אותי בתחילת הרעיון הזה היה, ממה אנחנו צריכים להיזהר? הנה, איתמר בן גביר תובע על ימין ועל שמאל, אז אנחנו נשתיק את עצמנו, נכון? זאת אומרת, לתביעות האלה, תביעות פערי הכוח, יש אפקט מצנן מאוד מאוד חזק על חופש הביטוי, וזה לא לחינם שבהרבה מאוד מדינות מתוקנות, בהרבה מדינות בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, יש חקיקת סלאפ, כן, חקיקת השתקה מאוד בהירה. אז זה אני חושבת הדבר החשוב, יש הרבה מאוד נזק שנגרם למי שמגישים נגדו תביעות מהסוג הזה.
כשאיתמר בן גביר תובע, הוא עצמו משתמש בעורכי דין או שהוא מייצג את עצמו, והשאלה אם גם לא זה עולה כסף או שזה משאבים ציבוריים.
שאלה מצוינת. אז ראשית, איתמר בן גביר בחלק גדול מההליכים מייצג את עצמו, גם עכשיו כשהוא נושא בתפקיד ציבורי, אז אני לא יודעת מי מממן את התביעות האלה עבורו, זה כנראה לא כסף ציבורי, אבל ברור שכשהוא משקיע זמן ציבורי, זה זמן שאתה ואני משלמים את המשכורת שלו עליו, כן?
פה יש סימן שאלה אם אנחנו מעדיפים לראות אותו עובד, כי הביצועים שלו לא מאוד מרשימים, או שיבלה את הזמן שלו בבית משפט וייתן למפכה לעשות את העבודה.
לא, הלוואי שהיה עובד ומשיג תוצאות. בינתיים התוצאות מאוד גרועות.
לא, ודאי, ודאי, אני ציני לגמרי.
מספר מעשי הרצח הוכפל מאז שהוא בתפקיד שלו. היית רוצה שהוא יתמקד בזה ולא בתביעות דיבה.
נכון, אני חושבת גם שיש פה עוד עניין. אנחנו ניסינו במחקר שלנו לייצר רשימה של תבחינים, מתי תביעת לשון הרע לגיטימית לגמרי הופכת להיות תביעת השתקה. אז דיברנו קודם על פערי הכוחות, דיברנו על זה שתובעים סכום לא מידתי, דיברנו על זה שמדובר באדם שהוא באמת נושא תפקיד ציבורי, אבל עוד דבר שמאוד מאוד עוזר לדעת זה מי מממן את התביעה הזאת. ופה זה פחות היה עם חברי כנסת, אבל יש למשל ראשי רשויות מקומיות שהפכו להיות תובעי דיבה סדרתיים, והשתמשו בכסף של הרשות כדי לממן את תביעות הדיבה האלה, וזה מה שהופך אותם לדעתי אינרנטית לתביעות השתקה, כי כשבן אדם יודע שאם בסוף הוא יפסיד בתביעת הדיבה שלו, או שהוא יצטרך לשלם הוצאות לנתבע, הוא לא או לא מהכיס שלו יצאו הסכומים האלה, אז בוא נגיד, התמריץ שלו לתבוע הרבה יותר...
כן, מצד שני, אם הם לא היו מכהנים בתפקידים ציבוריים, אלא סתם עסוקים בענייניהם, כנראה שהם היו מתמודדים פחות השמצות או טענות כלפיהם. כלומר, אי אפשר להגיד שזה לא קשור בדרך כלשהי לכוח הפוליטי שלהם.
כן, אבל it comes with a job, זה חלק מהדברים שאנחנו מצפים ממי שהולך להיות נבחר ציבור. הוא צריך לאפשר משרד של ביקורת שהיא יותר רחבה מאשר משרד של ביקורת על אדם פרטי, בעצם בדומה למשל לזה שאנחנו אומרים, הוא צריך לחשוף חלק יותר גדול מחייו הפרטיים, ממה שאדם פרטי היה מתבקש.
אגב, תגידי, במקרה הזה שבו טוענים כלפי בן גביר שהוא משתמט, והוא טוען מנגד שהוא רצה להתגייס, אבל צהל לא רצה לגייס אותו, העובדה שהדבר הזה מתנהל בבית המשפט, נגיד שהתביעה הזאת תתנהל, את לא חושבת שהיא גם פוגעת בו באיזושהי צורה? כי אז אפשר יהיה לחשוף את הסיבות למה צהל לא רצה לגייס אותו, ולשים אותו, את יודעת, על הגריל עם כל ההיסטוריה שלו, מה שהוא מנסה איכשהו גם בעצמו ככה להשכיח מהזיכרון הציבורי.
אז דווקא אצל בן גביר הוא לא מנסה להשכיח את זה מהזיכרון הציבורי, זה לא כמו שאמרו עליו למשל שהוא סוכן שבק. אגב, תביעה שהוא טבע את אביגדור ליברמן והסתיימה בפשרה מחוץ לכותלי בית משפט שאנחנו לא יודעים מה היא. אז אם נחזור רגע למשתמט, לבן גביר, במיוחד באקלים הפוליטי הנוכחי, יש עניין להגיד שהצבא הפוליטי השמאלני לא רצה לגייס אותו, שהוא שבת רעב מול הבקום והוא בכלל לא משתמט. השאלה המעניינת פה ברמה המשפטית היא האם משתמט זאת קביעה עובדתית או הבעת דעה. כן, למשל כמו שיקור או שקרן, יש כל מיני הליכי דיבה שבהם אנשים אומרים, תקשיבו, אני לא רוצה להשתמש בהגנת אמת, דיברתי, ולהתחיל להוכיח האם בן גביר היה משתמט או לא. משתמט, אני חושב, זאת דעתי, כן?
אגב, זה יכולה להיות דעתי, אם באמת באדם בוחר באורח חיים, שברור שהצבא לא ירצה, נגיד מישהו שנרקומן, אז מי שמעדיף אורח חיים נרקומני, אז הוא בהגדרה מפחית את סיכויי הצבא לגייס אותו. אז אתה יכול להגיד, הוא השתמט.
לכן השאלה הזאת כאילו לא תגיע אל בית המשפט, האם משתמט זאת הבעה דעה או קביעת עובדה, היא שאלה מעניינת ברמה המשפטית. אבל אני אומרת עוד פעם, צריך לראות את זה בתוך גריד הרבה יותר רחב. איתמר בן גביר משתמש בדיני דיבה או בתביעות לשון הרע ככלי אסטרטגי, לייצר איזשהו סוג של מוט של הפחדה נגד מי שנותן עליו ביקורת. עכשיו, זה אולי היה מוצדק כשהוא היה פעיל חברתי מהשוליים, זה בוודאי לא מוצדק כשהוא חבר כנסת ועכשיו גם שר.
כן, אז יש לך, לו את מנסה להעריך איך משפט כזה יסתיים בכל זאת, ברור שזה מאוד תלוי במה יקרה במשפט, במה יגיד השופט ואיזה שופט זה יהיה וכן הלאה, אבל בתחושת הבטן שלך, תיק כזה יכול להסתיים כיצד?
אז דבר ראשון, הייתי מאוד רוצה לדעת איך איתמר בן גביר מתכוון לשלם אגרת בית משפט על תביעה של 10 מיליון שקל.
כן, נתחיל בזה. כמה זה יוצא?
וואי, אני לא זוכרת, אבל זה נדעתי 2% או משהו, זה סכום משמעותי. יותר מאשר בן אדם שתובע 30,000 שקל או אפילו 300,000 שקל. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא שלו באמת, מי שידון בתביעה הזאת, יהיה אדם או יהיה שופט או תהיה שופטת, שמכירים את הקושי שיש במשפט מדינת ישראל ביחס לתביעות השתקה, הם יכולים לבקש או לשנות את נטלי ההוכחה ולהגיד, תקשיב, בוא תגיד לנו מי מממן את התביעה, בוא תגיד לנו, אני אטיל עליך את נטל ההוכחה שלא מדובר בתביעת השתקה, לתת לוח זמנים קצר לאפשר לצד הנתבע לבקש מחיקה על הסף, כל מיני כלים דיוניים שיאפשרו בעצם לתביעה הזאת לא להתנהל. אם באמת הדבר הזה מגיע להחלטה והשופט או השופטת מחליטים שמדובר פה בתביעת השתקה, אז אני הייתי מבקשת מהם לתת למי שתובע 10 מיליון שקל את החובה לפצות גם באופן הרתעתי, לא רק לפצות על הוצאות המשפט של הנתבעים, אלא גם להרתיע אותו מלהגיש תביעות מהסוג הזה בפעמים הבאות. אני מקווה שיהיו ארגוני חברה אזרחית שירצו להשתתף או להצטרף כידי בית משפט לתהליך כזה, אבל כך או כך ברור שהשאלה הזאת לא צריכה להתברר בבית משפט, בטח לא בין שר בממשלה ובטח לא עם 10 מיליון שקל בקצ'לק.
אז בוא נסכם שתציעי למכון הישראלי לדמוקרטיה שבו את מועסקת שיצטרף כידיד בית משפט לצמצם את תביעות ההשתקה. אני מניח שסגרנו את זה. תודה רבה.
להתראות.
תודה.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן.
היי.
כתבנו לענייני הייטק, פרשן לענייני הייטק, ומי שעוקב אחר ענף ההייטק, אז אתה כבר צללת בסופש, לדוחות של הנקיות הטכנולוגיה העולמיות, וראית שבעצם יש איזה נרטיב, במסגרת חיפוש הנרטיב הבא, הסוס הבא שעליו רוכבים, אז הנושא של הבינה המלאכותית הוא הדבר הכי חזק, כולן נמצאות שם, כולן מנסות איכשהו לראות איך הם הופכות את זה למנוע הצמיחה שלהם?
כן, אז קודם כל, היו באמת התפתחויות טכנולוגיות, בטח דיברתם על זה הרבה בחודשים האחרונים, ונוצרה איזה הנחה, תפיסה, את, לא יודע, לא יודע באיזה רמה זאת, שאומרת, אוקיי, זה ממש קורה, כל הבינה מלאכותית שכיווינו, דיברנו, צפינו עשרות שנים, אז עכשיו פתאום זה באמת מבשיל, לא יודע, לא יודע כמה זה באמת אייפ וכו', אבל אני
תראה, זה בוודאות נושא מאוד מדובר, ואנשים נהנים להתנסות בזה,
וזה באמת התקדם, וזה באמת הפתיע לטובה, וכו וכו, ברור.
לטובה זה סימן שאלה, הפתיע.
נכון, האם זה טוב לנו או לא טוב לנו, אבל... ואז אתה, יש, אתה רואה את הדוחות של הענקיות, רואים שהם מתמודדים עם אתגרים, רואים ש... לא יודע מה, הכנסות מפרסום של גוגל ירדו, רבעון שני ברציפות, זה לא קרה אף פעם. שהן יורדות רבעון שני ברציפות, רואים שהספקיות ענן יש להם פחות הוצאות, רואים כל מיני אינדיקציות לזה שבעצם הם מתמודדות עם אתגרים עסקיים בגלל המצב המקרו-כלכלי, אבל הם מחפשות את הנרטיב החיובי, הם תמיד מספרו, הם כל, אתה רואה, עברתי לשיחות ועידה ועברתי לדוחות, ואתה רואה איך המנכ״לים מדברים, נגיד, אוקיי, ההכנסות של גוגל מפרסום ירדו, בטח אנחנו נשלב את הבינה המלאכותית, ואנחנו נייצר תרגות יותר טוב של המשתמשים, ואנחנו נייצר קמפיינים אוטומטיים, פתאום לכולם זה ברור שהם צריך לייצר עכשיו את הנרטיב האופטימי.
סיפור חדש.
בואו נעשה קצת סדר. קודם כל, מתחילת השנה, הנאסדאק, שמכיל את המניות האלה, עלה בצורה די...
עלה ב-16-17%.
שזה נחמד מתחילת שנה, זה איזשהו קיזוז של הירידות של 2022, של המחצית השנייה. כשאתה לוקח גם מה הנאסדאק, ובכלל הבורסה עשתה, גם הבורסה הכללית, וחותך מתוך זה את הביצועים של 5-6 המניות הגדולות, אתה רואה שהם תרמו את עיקר העלייה, או חלק גדול מאוד מהעלייה, זאת אומרת, נכון להיום, בחודשים האחרונים, חזרנו לימים שבהם 5-6-7 המניות הטכנולוגיות הגדולות, הם הקטר, אנחנו תמיד מדברים על הייטק, קטר של המשק, הם הקטר של שוק המניות האמריקאי, והשאלה הגדולה, אם באמת חוץ מאשר לנפח את הבלון של הבינה המלאכותית, יש להם מה למכור, כי הם מפטרות, והמצב יותר קשה, ויש ירידה בפרסום, ומי אמר שהבינה המלאכותית בסוף, באמת, אתה יודע, תביא רווחים, זאת אומרת, זה שיותר אנשים ישתמשו בזה, יפה מאוד, אבל גם אני משחק עם צ'אט GPT וכן הלאה, אני עוד לא ברור לי בדיוק איך עושים מזה הרבה כסף, כי אם כולם יעברו לצ'אט GPT, אז מי יחפש בגוגל ולהפך.
אז נכון, אז כל אחת, יש פה שתי סוגיות, אחד כן, נכון. העסקי והשני זה הפיננסי, בוא נגיד, אז בוא נדבר שנייה על העסקי, קודם כל, הם הספקיות הענן, נהנות מזה שככל שאתה משתמש ביותר אלגוריתמים, מודלים בשפה וזה, זה יותר, אתה צריך יותר הוצאות ענן. הם מציעות את השירותים בעצם של המודלים האלה על הענן, ואז זה מגדיל להם את ההכנסות, זה דבר אחד. וכל חברה, למשל, אמזון מדברת על איך אפשר לשפר את חוויית המשתמש או הלקוח באתרים שלה באמצעות שימוש במודלים של שפה. פייסבוק וגוגל מדברות על תרגות. להגיד לך שזה יעבוד, לא יודע, אבל זו שאלה קצת על העוצמה של הענקיות. אוקיי, קודם כל, גם המנכ"ל של מייקרוסופט וגם של אמזון דיברו על ההוצאות הכבדות, אז שהם מקווים שזה יחזיר, המנכ"ל של אמזון ממש אמר, יהיו רק כמה חברות שיבחרו לשים את הזמן והכסף שלהן הזה, כי זה ממש ממש יקר. אמזון היא אחת מהן, אבל רוב החברות לא יהיו כאלה, אז יש את העניין גם של הכיסים העמוקים שלהם. ואם אנחנו, האם מישהו בכלל יכול להרער על הכוח של הענקיות, כי למי יש את הכיסים העמוקים ללכת ולהשקיע בחוות שרתים ובפיתוח?
אז בעצם אתה מצייר אופציה לזה שתוך כמה שנים בודדות, אנחנו נגלה שהענקיות עוד יותר ענקיות, והבינוניות והחלשות הקטנות לא מצליחות בגלל העלויות של...
אז אני מעלה חשש, כן, אני מעלה חשש שהענקיות...
הם יהיו עוד יותר דומיננטיות ומונופוליות וכל השאר.
קודם כל, ספקיות הענן זה ממש שוק שנשלט על ידי אמזון, גוגל ומייקרוסופט באופן מוחלט, אז כן.
למה? יש את הענן של בזק.
אוקיי.
בסדר, מותר להגיד דברים מצחיקים.
אז אני כן, אני מעלה חשש שבאמת אלה החברות שירוויחו. מצד שני, אנחנו רואים את המנוע החיפוש של גוגל, שחשבנו שהוא לא ניתן לרעור, ופתאום מדברים על בינג. אבל שוב, מדברים על מנוע החיפוש של מייקרוסופט, אמנם באמצעות Open AI וההשקעה שלה, אבל... היה לה את הבסיס, זאת אומרת, זה עדיין ענקית שנלחמת בענקית, אנחנו שמחים זה מייצר יותר תחרות, אבל כן, אני חושב שהענקיות, יש סכנה שהענקיות יתחזקו עוד יותר, או יהיה קשה להרער עליהן.
כן, אבל איך עובד המודל העסקי בעצם עם כל הנושא של הבינה המלאכותית? כי פרסום אנחנו מבינים איך זה עובד, אבל בינה מלאכותית, איך זה עובד? מה...
קודם כל, כל אחד יכול להשתמש בינה מלאכותית למה שהוא עושה, זאת אומרת, אני יכול להציע למשל קמפיינים אוטומטיים, אני יכול להציע שזה ייצר תוכן אוטומטי, אני יכול לייצר קמפיינים שיגיבו, יעשו שינויים באופן עצמאי, כמו אוטונומי כזה. ואז אני יכול ככה לייעל את הפרסום ולייעל את הוצאות הפרסום של המפרסמים על גבי גוגל ופייסבוק.
אבל עדיין פה...
עדיין באותו שוק.
כן, זה רק לשכלל את זה. אבל יש משהו אחר שאתה אומר ממנו זה יבוא?
מדברים על שימושים כאלה, זאת אומרת, זה בינה מלאכותית ג'נרטיבית, זאת אומרת, זה מייצר, זה בעזרת מה שאנחנו, המודלים של שפה והוויזואל.
יצא לי לדבר לפני שבוע עם דרור גלוברמן. הוא פנה לאחד מנועי החיפוש ושאל אותו כל מיני שאלות על הרפורמה המשפטית, והוא קיבל תשובות. ובעצם יצא סוג של פרשנות, כן, על האירוע הזה, שהיא קצת מצד אחד ומצד שני, ועלה בדעתי שאם באמת המנועים האלה השתכללו, אז יכול להיות שאם אתה תקבל את התשובות מאותם מנועים של בינה מלאכותית, זה יכול לצמצם, לא יודע אם פרשנים, אבל זה יכול לצמצם את הצורך בכוח אדם בתחומים מסוימים. שאלות ותשובות בסיסיות, אתה יודע מה, אפילו במוקדי שירות, מידע למשתמש וכולי. השאלה אם רואים בזה מנוע לצמיחה, כלומר ביכולת שהמנועים של הבינה המלאכותית יתפסו מקומם של אנשים שנותנים היום שירות בכל מיני מוקדים.
אז אני חושב שכל חברה מדברת על בינה מלאכותית, ראינו דוגמה אגב אחרת שלו, על דרופבוקס. הם פיתרו 500 עובדים, 16% מכוח האדם ביום רביעי או חמישי, את כל העובדים בארץ, 50 עובדים, והוא דיבר שם על בינה מלאכותית. כל המנכ"לים האלה הם נמצאים באיזושהי מין דילמה. מצד אחד הם צריכים להגיד, אנחנו מספיק חדשניים. זאת אומרת, אנחנו לא פספסנו את המהפכה. כולם מנסים להגיד, אנחנו לא פספסנו את המהפכה של הבינה המלאכותית. הרי אף אחד לא ראה את זה בה, אז אני לא כל כך מבין איך אף אחד לא פספס את המהפכה.
אתה יודע מתי התפקעתי מצחוק בדיוק על העניין הזה? אתמול בלילה ראיתי טלוויזיה, בין הזיבזופים שלי, בין הספורט לחדשות, והייתה פרסומת לאיזושהי קופת חולים, אני אפילו לא זוכר איזה, שהשיקה אפליקציה חדשה, והכוכבית הראשונה הייתה מופעל על ידי בינה מלאכותית. ואני אומר, בסדר, אוקיי. היום אין אף חברה, אף אפליקציה, אף משחק, ואתה יודע מה, אף, אני לא רוצה להגיד, מונית, שלא אומרת שהיא עובדת עם בינה מלאכותית. המונח הזה כבר באמת עבר איזשהו...
אגב, זה קרה מהר.
וזה קרה מהר,
קרה כן. מהר. וזה נכון, ואז כל החברות האלה, באמת, כמו שאתה אומר, יכול להיות שעכשיו, לא יודע מה, יושבת חברת נייס לצורך העניין, והיא נותנת טכנולוגיה לשירות, מרכז השירות לקוחות, והיא מפתחת איזה מוצר כזה, אני מניח שהיא תגיד שכן, אז אותו דבר. אני מניח שיש מוצרים כאלה, אבל זה לא מה שהענקיות ספציפית דיברו עליהן. כמו שאמרתי, כל אחת רוצה להראות שהיא לא פספסה את המהפכה. אם זה באמת יקרה, לא יודע.
אתה חושב שגל הפיתורים המשמעותי, שבעצם עבר על כל הענקיות שאת הדוחות שלהם סרקת, הסתיים? בשלב הזה, הרי היה להם המון המון עובדים, יש הסכמה היום שהם גייסו יותר מדי עובדים בזמן הקורונה שהכל טס, יש גם סיפורים מאוד מעלים חיוך במידה רבה על עובדים שמספרים שמלא עובדים לא עושים שום דבר בעצם.
לא, אני לא חושב, אני חושב, קודם כל ראינו ב...
השאלה אם, בואו נקרא לזה, עודפי השומן האלה נוקזו פחות או יותר, או שאלוהים יודע.
אז שני דברים. הראשון, המנכ"ל של דרופבוקס שפיטר עובדים אמר, אני רוצה להעסיק עובדים עם כישורים אחרים. זאת אומרת, זה שגייסת עכשיו מלא עובדים, בטח בחברות ענק, גייסת מלא עובדים בשיווק, אבל אתה עכשיו צריך עובדים לבינה מלאכותית, אתה לא יכול לנייד אותם, אין להם את הכישורים. וגם ראינו בדוחות ש... מייקרוסופט הרווחים שלה עלו, אבל אמזון, גוגל, פייסבוק ואינטל, הרווחים שלהם ירדו בזה. זאת אומרת, אם ההכנסות, הם לא בנו על זה שההכנסות שלהם ירדו או יישארו בגדול סטטיות, העסיקו עובדים בשביל צמיחה בהכנסות, אז כן, אני חושב שיהיו עוד פיתורים.
כן. צריך רק לראות שיש ירידה במשרות הפנויות בתחום הזה, אבל עדיין יש הרבה מאוד משרות פנויות. כלומר, אם אנשים יודעים... כן, בהייטק. אז למרות שיש משבר, עדיין היכולת למצוא עבודה היא יחסית עדיין פשוטה. אבל אם הגל הזה אבל ממשיך עוד כמה חודשים, יכול להיות שאנחנו נמצא מצב שבו משך החיפוש ילך ויגדל.
קודם כל, אני סתם, אני אחזור שוב לדרופבוקס, כי הוא פשוט היה לו מכתב כזה מאוד טוב, שהסביר מאוד טוב, הוא למשל אומר, אוקיי, אנחנו צומחים פחות, הם גם צומחים חד ספרתי, אנחנו צומחים פחות ממה שחשבנו. התשואה, עשינו כל מיני השקעות שחשבנו שיש להם תשואה חיובית. נגיד, הוא לא הסביר, אבל נגיד אתה מפתח מוצר, אתה אומר יש לי X לקוחות, אני שווה לפתח את זה הרבה זה, אבל אם הלקוחות שלך לא משקיעים כסף, או אפילו עוזבים אותך, אז יכול להיות שכבר לא משתלם לך לפתח את המוצר. אז אותו דבר, קצת קשה לדעת מה יהיה עם החברות. לפעמים אתה עובד באיזה מוצר מסוים שכבר החליטו לא לפתח אותו. מה שקרה ב-21 זה שהחליטו לפתח מלא מוצרים, אמרו, אנחנו חושבים רק על צמיחה, בוא נפתח מלא מוצרים. האנשים האלה ימשיכו לקצץ אותם, יראו שאין בהם צורך. מבחינת כוח אדם, נכון, ממשיכים לגייס עובדים, אתה בודק, יש ירידה או אפילו לפעמים יש עלייה בכוח האדם. השאלה היא מה המיומנויות והכישורים שלך. יותר קשה לג'וניורים, יותר... ככל שאתה יותר טכנולוגי, ככה יהיה לך כנראה יותר קל.
אם אתה מומחה לבינה מלאכותית, נראה לי...
אם אתה מומחה לבינה מלאכותית, נראה לי...
מצבך בינתיים, לפחות נראה לי לא רע.
יופי. עמרי זרחוביץ', תודה רבה.
תודה, תודה.
טוב, הגענו למרואיין הכי חשוב היום, איתן, זה אתה.
אני כבר מחכך בגרוני ומכין את עצמי להרצאה.
יפה, תשמע, אז אתה כותב טור על כך שמאז שהושקעה ההפיכה המשטרית, ב-4 בינואר, פרמיית הביטוח על אגרות החוב של מדינת ישראל התייקרה ב-50%. אגרות חוב של מדינת ישראל עצמן לא קרה להם שום דבר, אבל הביטוח עליהם, אז תסביר קודם כל את המנגנון.
יש בשווקים הפיננסיים שורה ארוכה של מנגנונים שנכנסים להגדרה של מכשירים פיננסיים נגזרים, זאת אומרת, הם מתחילים באיזה מכשיר פיננסי, מה שנקרא plain vanilla, פשוט ומוכר, ועושים כל מיני מניפולציות עליו. הרבה מהם קשורים לביטוח, למשל, אתה יכול לקנות אופציה שבה תרוויח אם השוק ירד, ואז היא ייתן לך איזושהי הגנה מפני ירידה של השוק. אז המציאו, לא מהיום, זה כבר קיים עשרות שנים, והיה מאוד מאוד נפוץ לפני ובמהלך המשבר הפיננסי של 2008-2009, המציאו כלי שנקרא CDS, ראשי תיבות של Credit Default Swap, שבאופן מעשי הוא פשוט חוזה ביטוח נגד האפשרות שאיגרת חוב כלשהי, באמת תגיע לחדלות פיראון ולא תשלם את הכסף בזמן, או לא
תשלם
את הכסף
בכלל. אני ואתה קונים אגרות חוב של ממשלת ישראל בתיקי הביטוח שלנו. אנחנו גם קונים את הביטוחים האלה, או שמישהו קונה אותם, זה הגופים המוסדיים?
אני חושב שלא. אזרחים ודאי לא קונים את זה. אלה ניירות ערך וחוזים שהם לא נסחרים בבורסה באופן שוטף. אתה לא יכול לפתוח עיתון כבר מי פותח, אבל זה לא נסחר בבורסה, אלא מה שנקרא מעבר לדלפק. זאת אומרת, אתה צריך להיות מספיק גדול, ואתה צריך להתקשר ישירות לחדר עסקאות של בנק, ואז הוא צריך למצוא מישהו שיעשה את הצד השני של העסקה. אתה אומר עכשיו, תשמע, אני מחזיק אגרות חוב של ממשלת ישראל, בסדר. אני קצת מפחד מה יהיה, כל סיבה שלו עולה בדעתי.
אבל הפחד הוא לא פחד של מה יקרה מחר, כי מחר אנחנו יודעים שהממשלה תפרע את החוב שלה, וגם בעוד שנה כנראה.
יש את הכל.
אבל אנחנו לא יודעים להגיד מה יקרה בעוד 5 או 10 שנים, ואנחנו מכירים את התחזיות של בנק ישראל, כלכלנית הראשית, שהולך להיות פה יותר קשה. אז אתה אומר שפרמיית הביטוח לאורך שנים של אגרות החוב, כלומר, לאגרות החוב הארוכות,
יש
לא פרמיית ביטוח,
אתה יכול לקנות אוקיי, אתה יכול לקנות את הביטוח הזה על מה שאתה רוצה, כולל כל טווח הזמנים של אגרות החוב. אתה יכול לקנות ביטוח על איגרת חוב של טבע, זאת אומרת, זה נכון גם לתאגידים. אתה יכול לקנות ביטוח כזה על אגרות חוב של מדינת ישראל ושל כל מדינה בעולם בדרך כלל, ואתה יכול לקנות את זה לאגח של שנה, לאגח של 5 שנים, לאגח של 10 שנים ולאגח של 30 שנה. כל אחד יש לו קצת את המאפיינים שלו באופן טבעי, כי פחות סביר שתהיה פשיטת רגל בעוד 0.5 שנה מול האלטרנטיבה של אתה לא יודע מה יהיה עוד 10 שנים. עכשיו, מה שמעניין בכלי הזה, זה שהוא באמת מאוד דומה לחוזה ביטוח, ובמקרה של האיגרת של הביטוח, המחיר של הפרמיה על איגרת חוב של מדינת ישראל, מדובר על האיגרות הדולריות שנסחרות בחול, כי זה בשוק הבינלאומי, זאת אומרת, הכל פה צמוד לדולר במקרה הזה, באמת חל זינוק מפתיע במידה מסוימת, או בולט לעין בגרף של 50% מסדר גודל של תחילת שנה, ובעיקר מאז שהעניינים של ההפיכה המשטרית התחילו להתחמם, שם אי שם בסוף ינואר, תחילת פברואר, בשנה האחרונה, ו... קשה מאוד להסביר את זה, אפשר להסביר את זה קצת דרך החולשה של ההייטק באופן כללי, וככל שישראל ממותגת כתלוית הייטק, אבל בסופו של דבר אין הסבר מספק אחר, חוץ מאשר באמת אותו חשש שבא לידי ביטוי במודי'ס, ובכל מה ששמענו בתקופה האחרונה, מפני ירידה משמעותית מאוד של הכלכלה, עד אפשרות של באמת לאורך הזמן, 5 שנים, 10 שנים, פשיטת רגל של ישראל, במובן הזה שהיא לא תוכל לשלם את כל אגרות החוב בזמן. ועוד מה שמצאתי מעניין שם, זה שבימים האחרונים, שבוע, שבועיים האחרונים, לא חלה ירידה, כמו שהיית יכול אולי לצפות, ממה שדיברנו קודם, התחושה הזאת, המסרים האלה, מכיוון של בית ראש הממשלה, שאנחנו עושים איזשהו השעיה, אולי אפילו השעיה לטווח בינוני, של ההפיכה המשטרית. זאת אומרת,
זה רק אומר שכל עוד יש סימני שאלה,
בדיוק, זה הסיכון, עדיין נשאר.
זה עדיין יותר מסוכן. אוקיי, אבל תגיד לי, אז מה זה אומר? שאם זה עכשיו עלה ב-50%, אם מחר, מחרתיים, תהיה הורדת דירוג האשראי של ישראל, זה בכלל
עוד,
לזנק בצורה חדה.
זה יעלה בעוד 50%, זה יעלה בעוד 100%. מי שרוצה להמר על זה מוזמן, אפשר לעשות את זה. לא מעט מהמסחר שם הוא ספקולטיבי באמת. בסופו של דבר זה הסכם בין שני צדדים על איזשהו, על איזשהו משהו. זאת אומרת, אם אני ואתה עכשיו רוצים להמר על מדינת ישראל, אתה אומר, תשמע, הכל בלוף, הכל יחזור לשגרה, אני מאמין לנתניהו, ואני אומר, בדיוק להפך, אני חושש, הכלכלה הולכת להתרסק, ואנחנו רוצים ליישם את שתי הדברים. אנחנו יכולים להיכנס לחוזה בינינו. אנחנו יכולים לעשות חוזה על השקל דולר, כי סביר להניח שזה ישקף את העניין הזה. יכולים לעשות זה על הבורסה, שזה מורכב. ואולי החוזה הכי טהור במובן הזה, זה באמת הסיכון של מדינת ישראל לפשיטת רגל, על הנכס הכי, צריך לזכור, זה הנכס הכי בטוח. אגרות החוב של מדינת ישראל, 75 שנה, מעולם לא עברו פשיטת רגל. הם מעולם לא עברו ארגון מחדש. אנחנו אחת מהמדינות הלא רבות שבאמת מאז יווסדן, מעולם לא עשינו מה שנקרא דיפולט.
שמיטת חובות, כן.
או שמיטת חובות מסוג, הכל היה פה בשמיטת חובות. חברות הסתדרותיות, חברות פרטיות.
קיבוצים.
מה שאתה רוצה, קיבוצים, לא, טייקונים. אבל אגרות חוב של המדינה מעולם לא עשו את הדבר הזה, ואם מישהו מתחיל להתעורר את לא חשש, בהחלט מוזמן לקנות את הביטוח הזה, שבאופן יחסי הוא לא עדיין מאוד מאוד יקר. זאת אומרת, היינו בטווח טוב של מדינות מאוד מכובדות, אם אני לוקח את זה אחורה, 50, לפני הזינוק של ה-50%, העלות של לבטח את האגרות חוב של ישראל הייתה דומה לקנדה, למשל. אתה תופס את קנדה בתור מדינה יציבה וטובה, או דומה לדרום קוריאה שהמצב הפיננסי שלה טוב, וזינקנו לרמה של ערב הסעודית, אנחנו קרובים לרמה של סין, אנחנו עדיין מאוד רחוקים לרמה של טורקיה, שצריך לזנק עוד 500% בשביל שנגיע בכלל.
אגב, נראה לך שבין שלל הנתונים והדברים שמגיעים לשולחנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשאומרים לו עלות הביטוח הזו זינקה, זה משהו שמלחיץ אותו, או שהוא אומר, לא, 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 זה לא דבר שבאמת הבוחרים, או העם שם לב אליו.
א', זה נכון, העם לא שם לב, אפילו סוחרים בבורסה, או פיננסיירים מהיום יום לא שמים לב. אני אגיד לך מי כן שם לב, בנק ישראל שם לב לדבר הזה, ומשקלל את זה בתחזיות שלו, כי הסיכון, זה סימן לסיכון, הסיכון עלה, אתה צריך במודלים שלך קדימה ללכת ולשקלל את הדבר הזה, ומי שעוד מסתכל על זה, ומסתכל על זה מאוד קרוב, זה חברות הדירוג. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשהן רואות שהשוק מעלה שאלות, והרבה פחות בטוח, ומרגיש שהסיכון של ישראל קפץ, אז הם גוזרים מזה את החשש שלהם ללכת ולהשקיע בישראל, כי אתה יודע, אם יש לך פרמטר של סיכון, איזשהו מספר שמשקף את החשש של משקיעים להשקיע בניירות ערך ונכסים ובחברות ישראליות, אז אם הדבר הזה נמצא בטווח של עלייה, אתה תראה את זה בסופו של דבר משתקף גם בדירוג. זה משעשע, כי חברות הדירוג עוקבות אחרי המספר הזה, ה-Credit Default Swap, ואתה רואה שהן מאוד חדות גם על העניין הפוליטי. אני אתן רק דוגמה אחת, ביום שישי שעבר, מדינה נחמדה מאוד ויציבה מאוד ובטוחה מאוד קיבלה הורדת דירוג. אתה יודע איזה מדינה?
איזה?
צרפת. צרפת ירדה מ-AA ל-AA מינוס.
בגלל ש? מה הם עשו?
פוליטיקה.
פוליטיקה.
מחאות. בגלל שלשיטתם של פיץ' הפעם, לא מודי'ס, אבל מה זה משנה?
המחאה שם אבל קשורה לעניין כלכלי טהור,
המשבר הפוליטי.
של פנסיה, הפרישה.
כן, אבל יש שם משבר פוליטי, ויש שם משבר חברתי, וצד שמאל צד, רב עם צד ימין בפרלמנט, סביב העניין הזה של פרישה, ושנות זמן הפרישה לפנסיה וכן הלאה, ומיליונים או מאות אלפים יוצאים לרחוב.
אגב, זה גם הגיוני.
זה נמשך כבר הרבה חודשים, זה פוגע בכלכלה.
לא, כי גם פנסיה ופרישה, זה אומר שיש לך התחייבויות, ואז אם אתה לא יכול לעמוד בהתחייבויות לנתינים שלך לצורך העניין, למה שאתה תעמוד בהתחייבויות אחרות? אז פה הזיקה היא מאוד חזקה.
נכון, אבל זה די מזכיר את מה ש... אתה יודע מה... אולי זה מזכיר את מה שקורה בארץ, זה לא זה. אחרי שבוצעה הורדת הדירוג, זה באה הממשלה וגם כן בוכה לפיץ', שאומרת, הנה, אנחנו רוצים לעשות את הפרמיה, את הדבר הזה, בדיוק בשביל להתאים את היכולת שלנו לשלם לאורך זמן, לכן אנחנו קצת מבקשים מהאנשים לעבוד עוד שנה, שנתיים, ביחס למה שהיה קודם. בעצם הייתם צריכים להעלות לנו את הדירוג, אומרים, לא, 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 העסק מתפרק פה, זאת אומרת, יש להם מחאות, יש לכם פה משבר פוליטי, לזה יש מחיר על הכלכלה, ואם לא תצליחו לטפל בזה, אז הנה, הורדנו לכם את הדירוג, ולא רק תחזית, הורדה ממש.
אבל תעשו אותן בהסכמה רחבה, ושבאמת כולם ירגישו שזה משפר את המצב ולא מראה אותו.
כן, וזה דגל, תשמע, בסופו של דבר זה דגל אדום, זאת אומרת, אם אתה מסתכל מה קורה באותם מקומות שלאורך חודשים ארוכים יש מחאות, יש כעס, יש אי הסכמה פוליטית, ומתעסקים בלריב במקום בלעבוד, אז בבקשה.
כן, יפה. טוב, נסיים עם זה.
נסיים עם זה.
איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
על היום, אנחנו נהיה פה גם מחר, ונודה גם לדן ברומר שעורך אותנו. זהו להיום, תודה ולהתראות.
שלום.